כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
בפרק הראשון הצגנו את עקרונותיה של התיאוריה הקלאסית להתבוננות על תופעת העבריינות ועל התגובה החברתית לעבריינות. דוקטור חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין פלילית, עוסקת בגורמים לעבריינות ותגובה חברתית לעבריינות ומחברת הספר עבריינות ואכיפת חוק, סיפרה לי, גיל מרקוביץ', על עקרון השוויון, עקרון המידתיות, על ההנחה כי אנחנו פועלות ופועלים בצורה רציונלית, ומכאן שאם באופן רציונלי בחרנו לבצע עבירה, יש לנו גם אחריות מוסרית ועלינו להיענש בהתאם. היום נכיר את התיאוריה כמעט ההופכית לתיאוריה הקלאסית שממקמת את העבירה בגוף של האדם. התיאוריה הפוזיטיביסטית. היי חגית.
היי.
אז אנחנו רוצות לעשות ממש שינוי תודעתי כזה, תפיסתי, כדי להיות מסוגלות לקרוא נכון, בהתחלה בלי ביקורת ואחר כך עם, את העקרונות האלה של התפיסה הפוזיטיביסטית.
נכון.
זה שינוי משמעותי.
בעצם מחייב אותנו לחשוב מחדש על ה... קודם כל על השאלה הבסיסית למה אנשים עוברים על החוק, ואחר כך על השאלה הנגזרת מה אנחנו יכולים לעשות כחברה כדי להתמודד עם עבריינות. כן, דבר אחד שצריך להבין לגבי הפרדיגמה, התיאוריה הפוזיטיביסטית, זה שהיא לא מדברת על כל התופעות של עבריינות. היא למעשה מנסה להסביר קבוצה קטנה של עוברי חוק, שהם מה שהקרימינולוגים קוראים עבריינים מתמידים. זו קבוצה שהיא יחסית קטנה, שמבצעת חלק לא מבוטל, או חלק גדול מעבירות, זה תמיד מין פרטו כזה, 5-50, 5% מעבריינים מבצעים כ-50% מעבירות, והקבוצה הזאת של עוברי החוק שמפתחים קריירה עבריינית, שהם חוזרים ומבצעים עבירות.
שזה אורח חיים.
שזה הופך להיות אורח חיים, היא זאת שנמצאת במוקד התיאוריה הפוזיטיביסטית. הדבר השני שאולי כדאי להגיד על התיאוריה הפוזיטיביסטית, זה שהיא, ומכאן גם המילה פוזיטיביזם, היא נשענת על עקרונות מדעיים. זאת אומרת, היא ניסיון לחשוב על מדעי החברה באותם מונחים כמו מדעים מדויקים, לחשוב על קרימינולוגיה, וזו אנלוגיה ברורה ביותר, כמו מדע הרפואה.
כן.
זאת אומרת, כשם שמדע הרפואה, התפקיד שלו זה לאתר את הגורמים למחלות, ואז מתוך הגורמים למחלות למצוא את התרופה, את הפתרונות, ההתמודדות עם המחלות, בתוך הגישה הפוזיטיביסטית, זה התפקיד של הקרימינולוג או של מדע הקרימינולוגיה.
כן.
הניסיון להבין את הגורמים, את הסיבתיות, את ההשפעות הביולוגיות או הפסיכולוגיות שגורמות לעבריינות, ולאתר את הגורמים, מתוכם לחשוב על הפתרונות, לחשוב על הטיפול כן. בעוברי חוק.
אם אני מנסה להתבונן באמת בעיניים האלה, אני צריכה גם קודם להגדיר לעצמי מה נורמלי. אז נכון. אני מניחה בעצם שמי שלא עובר את החוק, לפחות לא בצורה כל כך חוזרת ונשנית, כן? שממש הופך, כמו שאת אומרת, בסופו של דבר אולי אפילו לאור החיים, אני צריכה להניח שהוא האדם הנורמלי.
נכון.
ויש את האדם שאותו, הוא מעניין אותי, הוא עומד במרכז המחקר שלי של התיאוריה הפוזיטיביסטית, שהוא האדם שעובר את העבירה, ואני צריכה להסתכל על המערכות הביולוגיות הגופניות, אולי המוחיות, תכף תספרי לי, של שניהם כדי לעשות את ההבחנה.
נכון, הגישה הזאת עושה הבחנה, בניגוד לגישה הקלאסית שדיברנו עליה, שמניחה שלכולנו יש את הגרעין הזה, את הפוטנציאל הזה, את הדחף הזה לעבור על החוק, הגישה הפוזיטיביסטית עושה הבחנה ברורה יחסית בין האדם הנורמטיבי, שומר החוק, לבין העבריין. האמת שאפילו המושג עבריין הוא מושג שאפשר, צריך לקשר אותו לגישה הפוזיטיביסטית. כי בגישה הקלאסית יש, אין עבריין, אין אדם שבמהות שלו, שבתכונות שלו הוא עבריין. יש אנשים שעוברים על החוק מהשיקולים שלהם, ושאנחנו מאנישים אותם. הרעיון שיש קבוצה מסוימת של אנשים שיש בהם איזה איכות פתולוגית, איזה סטייה, איזה לקות, כן. שבגללה הם חוזרים ומבצעים עבירות, שהעבריינות היא חלק מהמהות שלהם, הוא הרעיון של שנובע מתוך הגישה הפוזיטיביסטית. זאת אומרת, הוא הרעיון שעליו מושתת את הגישה הפוזיטיביסטית.
אז מה, זה יכול להיות פגם פיזיולוגי ממש, או פגם במרכאות פסיכולוגי, סיבה פסיכולוגית, ללמה אני חוזרת על עבירות, או מיישמת עבירות ביומיום שלי?
כן, הנחת היסוד זה שיש את הפגם הזה, ושאז המדען הקרימינולוג ילך וימצא את, יאתר את הפגם, והתיאוריות הן, שהן בתוך הצורת חשיבה הזאת, הן מאוד משתנות. הן משתנות האמת לפי האופן שהמדע משתנה.
כן.
אולי החוקר הראשון שהיה רופא, רופא בצבא האיטלקי, בשם לומברוזו, שקושרים אותו לתוך התפיסה הפוזיטיביסטית, הוא הושפע מאוד מדרווין. וההנחה, הוא הניח הנחה מדעית, שהוא חשב שאולי האנשים האלימים ביותר, העבריינים החזרתיים, הם אנשים שההתפתחות האבולוציונית שלהם לא הושלמה, שיש בהם מין הד של הפרא
חייתיות.
החייתי, ההתחלה של האבולוציה האנושית. זאת הייתה ההשערה שלו, זאת הייתה הנחת המחקר שלו, ואחר כך הוא הלך ועשה כל מיני ניסויים, שחלקם התבססו על ניתוח של גופות של עבריינים שהוא קיבל מהכלא, חלקם התבססו על השוואה בין פרמטרים גופניים שונים, בין חיילים לבין אסירים, לבין קבוצה של אנשים שנשפטו אבל לא קיבלו עונש מאסר, והוא ניסה, הוא אמר לעצמו, אם זה נכון, אם ההשערה שלי נכונה, והעבריין המולד, הוא קרא לזה אטוויזם, הוא אדם שיש בו את ההד הקדמוני, אז אני מצפה למצוא את זה במאפיינים פיזיולוגיים, בטונוס של השרירים, במבנה של הגולגולת, במשקל של המוח. וזה...
השאלה המתבקשת, הוא מצא?
לשיטתו הוא מצא.
לשיטתו הוא מצא. אוקיי, אנחנו ננסה לפרק את זה במהלך השעה הזו, ולראות האם באמת העקרונות האלה שורדים, וכמובן גם הביקורת על על הגישה הפוזיטיביסטית. רגע לפני, כשאנחנו מדברות על חזרתיות, צריך להניח שאני חוזרת על זה, או כי זה משתלם לי, או כי אני לא מודעת לזה שאני פוגעת באחר, או פוגעת אולי אפילו בעצמי, אם יתפסו אותי. זאת אומרת שיש כאן עוד הנחה על הנחת היסוד, שזה איזושהי חייתיות. גם חיות הרי יכולות ללמוד, כן? ואנחנו יודעים את זה היום, שחיות יכולות חלקן, לא כולן, ללמוד ברמה אפילו לפעמים מאוד גבוהה. אז העניין כאן זה שצריכים להניח הנחה נוספת, כי החזרתיות הזו, אז או שזה משתלם לי בגלל נכון. זה אני חוזרת, או שאני לא מודעת לזה שזה גם עושה לי איזשהו אפקט רע.
נכון, את לא, לפי הגישה הפוזיטיביסטית, וכאן באמת היא מנוגדת לרעיון של בחירה,
כן.
את לא מודעת לגורמים שמפעילים אותך. שהם יכולים להיות גנטיים, הם יכולים להיות ביולוגיים, הם יכולים להיות פסיכולוגיים עמוקים. את לא מודעת, את חיה, העבריין, מי שעובר על החוק, חי כמו כל אחד מאיתנו בתחושה שיש לנו בחירה. אבל התפיסה הפוזיטיביסטית אומרת, היא אומרת את זה לא רק על עבריינים, היא אומרת את זה גם על נורמטיביות, שהגורמי עומק, המערך סיבות עמוק שמפעיל אותנו, הוא נותן לנו מעט מאוד מרחב של חופש, ובגישה דטרמיניסטית נוקשה, היא אפילו תגיד שאין בכלל מרחב של חופש. שכל התנהגות שלנו, שכל בחירה שלנו, שדפוסי ההתנהגויות שלנו, הם יושבים על מאפיינים פיזיולוגיים שאנחנו לא יודעים אותם. במובן הזה אנחנו לא בוחרים בהם ולא מודעים להם. אני אתן דוגמה, יש היום לא מעט מחקרים שמראים שיש אנשים שיש להם נטייה גנטית להתמכר לסמים.
כן.
אז מה שמבחין ביניהם לבין חברים שלהם שבתיכון או בצעירות שלהם התנסו ככה בכל מיני סוגים של סמים כאיזה מין חוויה שאצל חלק מהאנשים היא חוויה חד פעמית או היא חוויה לתקופה מסוימת ואחר כך
מתפוררת לה
ועושים דברים אחרים, חלק מהאנשים בגלל הנטייה הביולוגית, הגנטית, להתמכרות, אותן בחירות, אותן מתנסויות, בעצם מובילות אותם למקומות הרבה יותר קשים של התמכרות, שלפעמים באה עם עבירות רכוש ועם עבירות מסוגים שונים, ובעצם מובילות אותם או מורידות אותם לאורך חיים עברייני.
ואז זה גם כבר מעגל שקשה לצאת ממנו.
שוב, הגישה הקלאסית, המשפט הפלילי, מסתכל על האנשים האלה ואומר להם, אתם בוחרים להשתמש בסמים, אתם בוחרים לברוח, אתם בוחרים לא ללכת לטיפול. והגישה הפוזיטיביסטית אומרת, מאחורי מה שאתם קוראים בחירה, נמצאת נטייה גנטית שהאדם לא מודע לה, היא מפעילה אותו, היא משפיעה עליו, יכול להיות שהמחקר יכול לזהות אותו.
כן.
ואם המחקר יזהה אותו, ויזהה אותו נכון, יכול להיות שהוא גם יכול להתערב בתוך הגורמים הסיבתיים האלה. אז התפיסה היא זה שההתנהגות שלנו, במהות העמוקה שלה, היא לא בבחירה. הבחירה היא סוג של אשליה.
אז איך אני מתערבת בזה? יש מעין תרופה לעבריינים שהם יכולים לנטול כדורים, גלולות מסוימות, ואתה הופך לאדם שאין לו נטייה לעבריינות?
זה כמו, שוב, צריך כל הזמן לחשוב על האנלוגיה לרפואה.
זה מה שעשיתי הרגע, וזאת התוצאה הדי משונה שאני מעלה.
זה נכון, אבל גם ברפואה אין תרופה אחת שאת תתלי אותה, איזה כדור פלא שאחר כך את תהיה בריאה לכל חייך. יש כל מיני מחלות וכל מיני פתולוגיות, ולחלקן יש תרופה ולחלקן אין תרופה, ולחלקן לא היו תרופות לפני 50 שנה ויש תרופות היום, ולחלקן אין תרופות היום, אבל המדע, הרפואה מקווה שהוא יפתח תרופות בעתיד. ובגדול, צורה אולי יותר מורכבת, כי רוב האנשים שידברו היום ברצינות על הגישה הפוזיטיביסטית, יגידו שזה לא רק. זאת אומרת, יש את המאפיינים הביולוגיים והפיזיולוגיים והגנטיים והפסיכולוגיים והאישיותיים, ויש גם מאפיינים סביבתיים. זה תמיד באיזשהו סוג של אינטראקציה. אז בתוך גישה מורכבת, הניסיון הוא כן לנסות לזהות את אותם הגורמים, שהם הגורמים שמייצרים עבריינות, שמייצרים עבריינים מתמידים,
כן.
ולהתערב בהם. בחלק מהפתולוגיות יודעים לעשות את זה יותר טוב, בחלק מהפתולוגיות עוד לא יודעים לעשות את זה ומקווים שידעו לעשות את זה בעתיד, אבל זה האתגר של מדע הקרימינולוגיה. לדעת לייצר את הטיפול הנכון, שהוא לא, לפעמים הוא תרופה, לפעמים הוא טיפול שמחייב גם טיפול קוגניטיבי, טיפול בדפוסי התנהגות, אבל לדעת לייצר את הטיפול הנכון כדי להוציא אנשים, לקחת אנשים חולים, אנשים שיש בהם פתולוגיה או סטייה, ולהבריא אותם, להפוך אותם להיות לנורמטיביים.
השוני המהותי שאני חושבת עליו זה שגם אם אני אמצא את התרופה הזו, כן, או את קוקטייל התרופות המתאים לעבריין שחוזר על ההתנהגות העבריינית, עדיין יש כאן אלמנט, אי אפשר להוציא אותו מהמשוואה, וזה שבהתנהגות הזו הוא בעצם משפיע על האחר. כשיש לי מחלה, אני לא בהכרח, יכול להיות שהיא מדבקת, כן, אבל אני לא בהכרח משפיעה על האחר. אני נורא רוצה לטפל בה כדי לעזור לעצמי, לצאת מאיזשהו מצב קשה. עבריין, שזו בשיחה שלנו עכשיו, המחלה שלו, הוא בהכרח משפיע עליי, אם הוא גנב לי, אם הוא תקף אותי, אם הוא פשוט הפחית את תחושת הביטחון שלי. אז הקוקטייל כאן הוא מורכב יותר, כי אי אפשר להסתמך רק על הרפואה, שתמצא את הפתרון. זה צריך להיות גם אלמנט חברתי.
זה נכון, אבל ככל שחושבים את זה לעומק, אפשר להתחיל לנסות לשחק עם חלק מהאינטואיציות שלנו. כי חלק מההבחנה המאוד ברורה בין האיש שהוא חולה, ואז אנחנו אומרים, טוב, אין לו, הוא חולה, אין לו אחריות על המחלה שלו, אנחנו לא מאנישים אותו, אנחנו מטפלים בו, לבין העבריין, אפשר לשחק איתה. חלק מהאנשים הם חולים, כי הם לא שמרו על אורח חיים בריא מספיק. הם ידעו שאם הם יאכלו פחות, יעשו פעילות פיזית יותר גדולה, הם יהיו יותר בריאים. ועדיין אנחנו לא מייחסים להם אחריות מוסרית על המחלה. במונחים מסוימים, חלק מהעבריינות, זה שאלה עד כמה היא פוגעת בעיקר באדם או בסביבה. סמים היא דוגמה שיש עליה ויכוח גדול. האם אדם שהוא מכור לסמים, הוא פוגע בעיקר בעצמו, בעיקר בסביבה. הפגיעה שלו בסביבה היא הרבה פעמים תוצר מהתגובה החברתית שלנו. לו היינו בצורה כזאת או אחרת, מספקים לו סמים, מספקים לו תחליפי סם, שזה חלק מהפתרונות שהתיאוריה הפוזיטיביסטית תדבר עליו. לו היינו לא מאשימים אותו ולא מאנישים אותו, אלא מתייחסים אליו יותר קרוב לחולה ומטפלים בפתולוגיה, אז היינו יכולים למנוע חלק גדול מעבירות הרכוש שהן באות ליד סמים. זאת אומרת, במובנים מסוימים מה שאת אומרת הוא בוודאי נכון. זאת אומרת, יש בעבריינות גם את האלמנט של פגיעה בזולת, שהיא לא תמיד או קשה יותר לראות אותה, היא לא מיידית בהקשר של מחלות. ובמובנים אחרים זה לפעמים עניין של הגדרות חברתיות ש... התיאוריה הפוזיטיביסטית מזמינה אותנו לפעמים לבחון אותה מחדש.
כן. כשדיברנו בפרק הראשון על התיאוריה הקלאסית, דיברנו על כך שהחוק אמור להיות ברור. אני צריכה לדעת על האנישה או על המעשים שאסור, לא מצופה ממני לעשות. ואני אקבל איזשהו עונש שהוא שווה לעונש שגם אדם אחר, אם הוא היה עושה את אותה עבירה, את אותה התנהגות, גם היה מקבל.
נכון.
כאן... אם זה אינדיבידואלי בגישה הפוזיטיביסטית, אם הבעיה שלי או המחלה שלי היא מאוד מאפיינת אותי, היא מאוד מסוימת, גם אם בסוף התוצאה היא אותו דבר, את גנבת ואני גנבתי, או את שכרת בסמים ואני שכרתי בסמים, אבל הגענו למסקנה בזכות הגישה הפוזיטיביסטית שהטריגר אצלך היה שונה, אז גם הטיפול צריך להיות שונה. וכאן זה קשה, זה בעייתי ליישם את זה.
זה נכון. במדיניות של הגישה הפוזיטיביסטית יש לה שני צדדים, שצד אחד תמיד נשמע נורא הומניסטי כזה, כי מדיניות שמוכוונת לטיפול ושיקום בעוברי חוק. והרבה פעמים באים ואומרים, רגע, טיפול ושיקום, מה עם הנישה, למה אנחנו כחברה מתגייסים לעזור למישהו שפגע? החלק השני של המדיניות הוא, קודם כל, הטיפול לפעמים הוא טיפול כרוני, ויש קבוצה מסוימת של עוברי חוק שלא ניתן לטפל בהם, ואז המדיניות מדברת על הזכות של החברה להרחיק אותם בכל מיני אמצעים. לפעמים אותו לומברוזו שדיברנו עליו, יש סיפורים עליו שהוא היה הולך לבתי המשפט באמצע המאה ה-19 ומאבחן עבור השופטים את אותם אנשים שהם עבריינים מולדים, וממליץ על הוצאתם להורג, כי אי אפשר לטפל בהם, כי הפתולוגיה שלהם היא כל כך עמוקה. בניגוד, וזה ככה מתקרב לנקודה שאת שאלת, בניגוד לתפיסה הקלאסית שבאמת מדברת כערך על המידתיות בהפעלת הכוח, על השוויון בהפעלת הכוח, השוויון באנישה, שאנשים שעשו מעשים דומים יאנשו בצורה דומה, התפיסה הפוזיטיביסטית לא מדברת על אנישה, היא מדברת על התערבות של או טיפול או הרחקה, אבל ההתערבות הזאת היא מופנית לצרכים של היחיד, אז לפעמים היא קלה מאוד ולפעמים היא קשה מאוד. והיא מתמשכת מאוד, גם כלפי עבירות קלות יחסית. זאת אומרת, הגישה היא גישה אינדיבידואלית. הגישה היא גישה שמסתכלת על העבריין, על הצרכים שלו, ובעצם אומרת לו, אתה תהיה, כדי שלא תמשיך לפגוע בחברה, אתה תהיה בטיפול כל זמן שצריך. כל זמן שצריך הזה הוא בחלק מהמקרים נושא איתו מטען פוגעני עבור האדם.
בתור מישהי שגם מתעסקת בפועל ביום-יום, בקריירה, בתחומים שקשורים לאנישה, לקרימינולוגיה, למשפט, זה משהו שהוא ישים? אנחנו באמת יכולים ויכולות להביט במצב המורכב של כל עבריין ולתת את הטיפול המסוים בשבילו? זה משהו שאפשר לעשות?
קשה לדעת, כי זה גם עניין של כמה תשומות חברתיות אנחנו שמים בתוך הרעיון הזה שאפשר להבחן ולזהות את הגורמים לעבריינות ואז לטפל בהם. התיאוריה הפוזיטיביסטית היא תיאוריה שהייתה מאוד מאוד חזקה בסוף המאה ה-19 והתחלת המאה ה-20.
כן.
ואחר כך, במשך די הרבה שנים, זוהרה ירד, קרנה ירדה. והיו הרבה פחות מחקרים או חוקרים או קרימינולוגים שדיברו בשפה הזאת. מה שמאוד מעניין זה שהיא חוזרת דווקא בעשורים האחרונים, בכל מיני הקשרים, שאולי ההקשר הכי מעניין בהם זה בדרך ההתפתחות של מה שנקרא מדעי המוח. יש היום כלים מחקריים חדשים שמאפשרים לחוקרים לקשור בין פעילות מוחית לבין התנהגות.
כן.
להבין טוב יותר את מבנה המוח, את ההתפתחות שלו, את הקשר נגיד בין אמפתיה לבין פעילות מוחית לבין התנהגות עבריינית או לא עבריינית. והתחושה שלי זה שהמחקרים האלה הם די בהתחלה של פוטנציאל תובנות שמחכה לנו בעשורים הבאים. חלק מהאינטואיציות הן אינטואיציות מוכרות, אבל הן מקבלות הסבר חדש, והם גם מציעים מתוך ההסבר גם לפעמים תובנות על דרכי הטיפול בעוברי חוק.
כן.
אולי התחום שהדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה הכי מובהקת, זה ההבנה לגבי עבריינות נוער. עכשיו, שוב, מסתכלים על הסטטיסטיקה, על המספרים, אז אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים שאנשים מבצעים עבירות בעיקר כשהם צעירים. איפשהו בין גיל 17 עד 27, זה התקופה שבה רוב האנשים מבצעים את רוב העבירות, אחר כך מתעייפים.
אחת התקופות הפוריות של המגדלה. במוח.
כן, כן, והמחקרים של השנים האחרונות שמדברות באמת, מדברים באמת על ההתפתחות וההבשלה של המוח ושל יכולות קוגניטיביות, נותנות מהירות באור חדש את הנתונים האלה. כן. הן מראות שרק באמצע שנות ה-20 בעצם אדם מגיע להבשלה של התפתחות המוח, ושהחלקים שאחראים על לקיחת סיכונים, על תובנות, על יכולת של
גם הגמול חשוב כאן.
של עסקה, של גמול, הם חלקים שמתפתחים מאוחר יותר. Mm-hmm. וזה, שוב, זה התחלה של מחקר שהוא יש בו פתאום איזה פוטנציאל לתובנות שלפני 50 ו-60 שנה לא היו. אם היינו מדברות לפני אולי 30 שנה, אז הייתי אומרת לך, זו הייתה תקופה בתחום הקרימינולוגיה, שחשבו מאוד במונחים דטרמיניסטיים, ובמונחים שאפשר להסביר פתולוגיה. היום אנחנו מבינים שזה לא זה, היום אנחנו מבינים שהשפעות חברתיות, שנדבר עליהן בפרק הבא, הן משמעותיות יותר.
כן.
ודווקא היום אנחנו פתאום רואים חזרה של חלק מהעקרונות הפוזיטיביסטיים לתוך החשיבה של עולם הקרימינולוגיה.
כן. הייתה בתוכנית חוקרת מוח שסיפרה לי שבגיל ההתבגרות, ההתפתחות של המוח באמת משתנה, היא ממשיכה והיא משתנה לעומת העוברות והינקות, כי גם בתור עובר קורים דברים מרתקים. והיא הסבירה לי שהמגדלה שאחראית על המנגנון המוכר של ברח, כפה או תקוף, זה אזור במוח שמקבל הרבה מאוד גירויים בגיל ההתבגרות. ובכלל כל הסלף-אסטים של גיל ההתבגרות, גם במנגנונים שאפשר לראות במוח, לא ברמה קלינית אני מדברת, ברמה ממש של התפתחות מוחית, הסלף-אסטים, הערך העצמי, הוא מאוד מאוד רעוע עדיין בגיל ההתבגרות, אפילו אולי יותר רעוע ממה שהוא היה בילדות. ואז, כדי לקבל כל מיני חיזוקים חיוביים, אני מוכנה לקחת סיכונים גדולים יותר. חיזוקים חיוביים לא בהכרח מהחוק, כן? מחברים שלי, מקבוצה שאני שותפה לעשייה שלה לאחרונה, ואז אולי היא מאוד משפיעה עליי. וכל ההתנהגויות האלה שמסכנות, יש להן ממש הסברים. נכון. הסברים ממדעי המוח, זה באמת מרתק. בואי ניתן איזה דוגמה לניתוח פוזיטיביסטי כזה של עבריינות. אחד הדברים שיש, למשל, זה הסבר גנטי. הייתה איזושהי תיאוריה שטענה שקיים קשר בין נטייה לעבריינות והתנהגות אלימה לבין מצב גנטי ייחודי של כרומוזומים, יותר כן. כרומוזומים ממה שצריך.
כן, סינדרום שכונה או מכונה סינדרום XYY. אני רק רוצה, אמרנו, השארנו את לומברוזו שאמרתי שהוא הוכיח את התיאוריה שלו לשיטתו. אחד הדברים שכן צריך לזכור כשמסתכלים על תיאוריות פוזיטיביסטיות, אגב, כנראה כמו התפתחות של הרבה תחומים אחרים בעולם המדע, זה שהתיאוריות הן משתנות. זאת אומרת, דברים שחוקרים חושבים שהם מוכיחים באמצע המאה ה-19, היום חושבים עליהם אחרת לגמרי. אז לומברוזו עשה הרבה מאוד מאמצים להוכיח את התיאוריות על הטוויזם באמצע המאה ה-19. הוא היה בטוח שהוא הצליח, הוא ניסה לשכנע את הקהילה המדעית של תקופתו שהוא הצליח, חלק השתכנעו, חלק פחות, היו הרבה מאוד ויכוחים. היום כשאנחנו מסתכלים על הרעיון של הטוויזם, על הרעיון שהעבריין המולד הוא מין הד קדום של התפתחות אבולוציונית לא תקינה, אנחנו די חושבים שהוא שטויות. אנחנו גם חושבים שהרעיון שאפשר לזהות עבריינים דרך מבנה הגולגולת או גובה המצח או מבנה השלד הוא רעיון, הוא לא נכון. יותר מזה, אנחנו היום כשאנחנו מסתכלים על חלק מהתיאוריות של לומברוזו, אנחנו קוראים אותה ממתיה תרבותית מאוד חזקה לכיוון של האדם האירופאי הלבן שהוא הסטנדרט וכל
מה שחריג או שונה, אז הוא בהכרח צריך לקבל איזה הסבר.
כן, וכל מבנה פיזיולוגי חברתי. אחר הוא הפתולוגי. אז צריך, כשקוראים את ההיסטוריה של תיאוריות פוזיטיביסטיות, ויש המון תיאוריות פוזיטיביסטיות שמתפתחות עם השנים, צריך לזכור שהן תמיד באות עם איזה סוג של הילה מדעית, ולא אחת אחר כך מתנפצות כשהמדע הזה מתגלה כפחות מדע או פחות חזק בעיניים של זמן. התיאוריה של XYY, תיאוריה חדשה יחסית, תיאוריה של שנות ה-60 של המאה ה-20, מתפתחת עם ככה התפתחות של תובנות של בגנטיקה. הטענה הייתה זה שיש סינדרום, זאת אומרת, זה שיש סינדרום כזה זה נכון, שיש קבוצה קטנה של גברים שנולדת עם כרומוזום Y כפול. בדרך כלל לגברים יש כרומוזום אחד של X וכרומוזום אחד של Y, אז הם XYY, יש להם כרומוזום Y כפול, ואז הטענה הייתה זה שהגברים האלה, התכונות הגבריות, התכונות האגרסיביות, התכונות של אלימות, הם מין סוג של סופר מיילס כאלה. הן חזקות יותר, ולכן הציפייה זה שהם יהיו גם גדולים יותר בגוף,
כן.
אגרסיביים יותר, לפעמים דיברו על שחלק מזה בא עם IQ נמוך יותר, שזה גם משהו שהרבה מאוד מחקרים קושרים לעבריינות, IQ נמוך מכל מיני סיבות וגורמים.
כן.
הייתה לה תקופה של זוהר, באורך שנות ה-60, ושוב, אחר כך בדיקה מחודשת של נתונים, היא ראתה שאין באמת, זאת אומרת שבסופו של דבר יש גברים שיש להם כרומוזום Y כפול, אבל הם לא מסבירים עבריינות.
בהכרח התנהגות עבריינית.
אין קשר ביניהם לבין התנהגות עבריינית, או בטח לא התנהגות עבריינית אלימה.
היו גם עוד מחקרים בעולם הזה של הגישה הפוזיטיביסטית, שהסתכלו לא רק על הגוף, אלא על הנפש, וניסו להגיד שיש הסברים לפשיעה שקשורים באיזושהי לקות נפשית או שכלית.
נכון. תת ענף, או לפחות בצורה שבה אני ככה מסדרת את האין ספור תיאוריות בקרימינולוגיה, אז תת ענף של תיאוריות פוזיטיביסטיות זה תיאוריות שמדברות על פסיכופתולוגיה, שמחפשות קשר בין פשיעה לבין איזושהי לקות נפשית או שכלית. גם כאן, יש בקצה, במקומות שבהם המוגבלות השכלית או הנפשית היא מאוד מאוד משמעותית, ואפילו המשפט הפלילי מכיר בה. זאת אומרת, יש עבירות שמתבצעות על ידי אנשים שהם נמצאים במצב פסיכוטי, והם באמת לא שולטים בעצמם. זאת אומרת, הם חיים ניזונים מאשליות ויזואליות או קוליות, הם לא, אין להם תפיסה נכונה של מרחב ושל הזמן, כן. והם פועלים מתוך פרנויה או מתוך כל דבר אחר, ולפעמים מבצעים עבירות מאוד מאוד קשות. את הקצה הזה גם המשפט הפלילי מכיר, גם התיאוריות הקלאסיות מכירות. אומרת, באמת יש קבוצה מסוימת של התנהגויות מסוג מסוים במצבים מאוד מאוד קיצוניים, שאי אפשר לייחס לאדם
אחריות
מוסרית. התיאוריות הפסיכופתולוגיות, הן מנסות להגיד משהו הרבה יותר עמוק מזה. הן מנסות להראות שההסברים שיושבים על איזושהי מוגבלות או לקות שכלית או נפשית לעבריינות הם הרבה יותר רחבים. תן דוגמה אחת בשביל שזה כן. יהיה יותר ברור. יש היום הרבה מאוד כתיבה, שוב, בעשורים האחרונים, על קשר בין טראומות של ילדות לבין עבריינות. זה מעניין כי השיח של טראומה ועבריינות התחיל דווקא מהמקום של נפגעי העבירה. אבל בשנים האחרונות מדברים הרבה מאוד על הקשר בין טראומות של ילדות לבין עבריינות, בין חוויות שילד עובר, אם זה של אלימות שמופנית כלפיו, אם זה חשיפה לאלימות שהוא רואה כלפי אחרים, לבין ההשפעה של החוויות הזה על העיצוב האישיות שלו ועל דפוסי ההתנהגות הבסיסיים שלו. ושוב, זה מחקרים שהם נמצאים קצת כמו המחקר של מדעי המוח שדיברנו עליו, הם נמצאים די בראשית שלהם, הניסיון לפענח את הקשרים האלה. אבל יש לא מעט כתיבה היום שמסבירה עבריינות דרך בעצם תגובות פוסט-טראומטיות.
זה מעלה את השאלה, כמובן, מהי בעצם התנהגות פוסט-טראומטית, מהי טראומה, זה מעלה כל מיני שאלות שהחברה הייתה צריכה להתמודד איתם, אני מניחה, בהינתן כזו הנחה. ויש היום שני אולי גורמים, נכון, עד היום שהם מדריכים להפרעות נפש או ללקויות, כן, שהם מגדירים, שזה ה-DSM וה-ICD.
נכון.
השאלה היא אם באמת הגישה הפוזיטיביסטית יכולה לעיין, לעלעל במדריכים האלה ולהגיד, אוקיי, זה מופיע כאן וזה מופיע כאן, ואני יכולה לראות את זה אצל העבריין הספציפי שאני כרגע מטפלת בו, ואז באמת להתאים את הטיפול, כמו שאמרנו מקודם, בצורה הכי פרטיקולרית, הכי אינדיבידואלית, למטופל העבריין, שאני הייתי רוצה שהוא יפסיק להיות עבריין.
כן, ויותר מורכב.
כן, אני מנסה להבין איך מעשית הגישה הזו עובדת, אז הנה, זאת אומרת שכן בגדול, אבל זה מורכב יותר.
כן, ויותר מורכב. קודם כל, כי יכולות להיות כל מיני הבחנות פסיכיאטריות שיהיו קשורות להתנהגות, שחלקה התנהגות עבריינית. אבל השאלה, הקושי או האתגר שהגישה הזאת מציבה, היא באמת, השאלה היא מהי אותה הפרעה נפשית. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה התנהגות עבריינית. התנהגות עבריינית זה התנהגות שעוברת על החוק, והחוק מוגדר.
כן.
ולכן ההבחנה בין התנהגות עבריינית להתנהגות לא עבריינית היא יחסית הבחנה קלה. אבל כשאנחנו אומרים שהתנהגות עבריינית היא תוצר, או היא קשורה בהפרעה נפשית, אז עכשיו אנחנו צריכים לקחת את המשימה ולהגדיר בכלל מהי אותה הפרעה נפשית. עכשיו, זאת משימה שהיא לא, היא קשה גם לתחום הפסיכיאטריה, לא רק שאנחנו מנסים להסתכל על תחום הפסיכיאטריה ולקבל ממנו תובנות לקרימינולוגיה, לסוג של התנהגות עוברת חוק. וההיסטוריה של הבחנות פסיכיאטריות מלמדת אותנו שמהי הפרעה נפשית זה שאלה, או הפרעות, ההגדרה של הפרעות נפשיות היא הגדרה שמשתנה בזמן.
כן, הומוסקסואליות פעם הייתה מוגדרת כהפרעה נפשית.
הומוסקסואליות היא דוגמה נפלאה להתנהגות שאגב הייתה מוגדרת גם כעבירה פלילית.
נכון.
הייתה מוגדרת גם כעבירה פלילית וגם כהפרעה נפשית, והיה ניסיון להראות את הקשר בין ההפרעה הנפשית להתנהגות הפלילית ולטפל או להניש או לטפל בהומוסקסואלים בכל מיני טיפולי המרה, והיחס החברתי אליה הלך והשתנה עד שבמהלך שנות ה-80 היא גם מוציאים את ההבחנה הזאת מה-DSM, עושים לה כל מיני שינויים בדרך, אבל בסופו של דבר מוציאים אותה מה-DSM, וגם בחלק גדול מהמדינות, לפחות מדינות המערב, מבטלים את החקיקה הפלילית כנגד הומוסקסואליות.
כן.
ולעומת זאת, הדוגמה שנתתי קודם על טראומה, על פוסט-טראומה, על הפרעה פוסט-טראומטית, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, היא דוגמה להפרעה נפשית שהולכת ומתפתחת עם השנים, שמתחילה בהגדרה מצומצמת יחסית שנוצרה בארצות הברית כדי לטפל באנשים שחזרו ממלחמת וייטנאם עם בעיות התנהגות קשות.
כן.
שחלקם התבטאו בתלישות חברתית, אבל חלקם גם התבטאו בעבריינות, בתוקפנות, באלימות, והניסיון להראות את הקשר בין החוויות שהם חוו כחיילים בווייטנאם, וההשפעה הנפשית העמוקה שלהם על ההתנהגות, ולהגיד, צריך לעזור להם, אין מה להניש אותם. צריך לייצר את ההתערבות הטיפולית שתדע להתמודד עם הפוסט-טראומה ותלמד אותם מחדש לחיות בצורה נורמטיבית יותר.
כן, בעולם התנאים שהם באו ממנו ולא בעולם התנאים שיצר אצלם את הטראומה.
נכון, נכון.
כן.
אז היא מתחילה משם והיא הולכת ומתרחבת. זה אחת ההפרעות שעם השנים הולכת ומתרחבת מאוד, ויש יותר ויותר קבוצות יש להם כל מיני סוגים של אינטרסים, חלקם אינטרסים כלכליים, להיכנס ולהיות מוגדרים, מוכלים בתוך ההגדרות של ה-DSM, בין היתר כדי לקבל אפשרות לטיפול.
כן.
והיום באמת כשמסתכלים על עברנות, אמרתי את זה, נגיד, שוב, הפוסט-טראומה היא דוגמה טובה נגיד אחד, המחקרים שעוסקים בהם היום, המחקרים שמסתכלים על ה-inner cities בארצות הברית, שזה אזורים מאוד מאוד אלימים, שיש שם הרבה סמים וכנופיות של סמים.
שאיך קראת לזה? inner cities?
כן, מרכזי הערים של ארצות הברית, כמו לדעת בולטימור, יש ככה כמה וכמה ערים שהמרכזים שלהם הם אזורים שחיות בהם אוכלוסיות קשות, הרבה פעמים שחורים והיספנים, הרבה רמות מאוד גבוהות של אלימות. ואחד ההסברים שהוא הסבר מהסוג הזה, של סוג של הפרעה נפשית שמייצרת או מחזקת את מעגל האלימות, זה הסבר שמדבר על זה שילדים שגדלים בתוך השכונות האלה נחשפים מגיל מאוד מאוד צעיר לרמות מאוד גבוהות של אלימות, לפעמים בבית, הרבה פעמים ברחוב, והחשיפה הזאת בעצם מייצרת את אותה הפרעה נפשית שעליה אחר כך יושבים דפוסי התנהגות אלימים. אז זה סוג ההסברים שהתיאוריות הפוזיטיביסטיות מתעסקות בהם. והתפיסה אומרת זה שאם אנחנו נבין נכון את המקור לעבריינות, אז נדע להתמודד איתו בכלים הטיפודיים שנצליח לפתח, ולא נגיד באמצעות זה שאנחנו לוקחים את האנשים האלה ושולחים אותם לכלא, ושם הם חווים
מסתפקים
עוד
מסתפקים בזה.
עוד חוויות אלימות וקשות, ורק מעמיקים את מעגל העבריינות שלהם.
כן. אז אולי זו נקודה טובה להסתכל גם על הביקורת, על התיאוריות הפוזיטיביסטיות.
כן. טוב, ביקורת תמיד יש.
כן. גם אולי, שוב, בגלל מה שאת אמרת, כי אנחנו היום מתבוננים עליה, או 30 שנה אחורה לפחות, היינו מתבוננות עליה ממש בעיניים מגחכות כמעט, אז אולי קל לנו לבקר, אבל עדיין חשוב שנעבור על הביקורת, גם כי היום אנחנו כבר מתחילים לקחת כל מיני עקרונות מהגישה הפוזיטיביסטית, ולראות איך הם כן, אולי בכל זאת רלוונטיים, וגם כי עכשיו אחרי ששמעתי אותך מדברת עליה, יש דברים בה שכדאי באמת לשלב אותם בתוך המערך הנוכחי, לא חייבת להיות השלטת והיחידה, אבל יש בה בחלקים מסוימים היגיון, אבל בכל זאת יש עליה ביקורת, אז בואי נשמע.
כן, אז קודם כל כשאנחנו מסתכלים על התיאוריות המוקדמות יותר, אז כמו שאמרת, זה יותר קל לראות את הביקורת.
כן.
וחלק מהביקורת שאנחנו רואים בתיאוריות המוקדמות יותר, זה שהרבה פעמים יש בהם צליל חזק של גזענות, ושל שלילת משהו לא האדם המערבי הלבן.
כן.
ושל ייחוס תכונות לא רק לפרטים, אלא גם לקבוצות.
הכללה, כן.
והגדרה לא רק של אנשים מסוימים שהם מועדים לעבריינות, אלא פתאום הגדרה של קבוצות מסוימות כקבוצות שמועדות לעבריינות. ואם לתוך זה גם מכניסים מדיניות חברתית שמטרתה לצמצם את הפוטנציאל שבו הקבוצות האלה יכולות לפגוע בעבריינות, וזה יכול להיות ממדיניות שקשורה להגירה, לא לאפשר לקבוצות מסוימות, דברים שקרו בארצות הברית בהתחלת המאה ה-20, לא לאפשר לקבוצות מסוימות שנחשבו לפחות קשירות מבחינה חברתית להגר לארצות הברית, מדיניות שקשורה בקצבאות רווחה, מדיניות שקשורה בטיפוח, בחינוך וטיפוח של ילדים או של המוכשרים יותר, או של הפחות מוכשרים, של הסללה מקצועית. יש הרבה מאוד דברים שבאים עם חלק מהתובנות האלה שאנחנו רואים אותן בתיאוריות הפוזיטיביסטיות המוקדמות יותר, ויותר קשה לנו לזהות אותן בתיאוריות של היום. זה ככה, הזמן מייצר לנו את המנגנון הזהרה הזה. הביקורת השנייה היא מאוד מאוד אינטואיטיבית, היא ההנחה שאנחנו לוקחים מאדם את האחריות המוסרית על מעשיו. את הרעיון הזה שהוא, ככל שאנחנו מעמיקים בתוך התיאוריות הפוזיטיביסטיות, אנחנו מתחילים להשתכנע בו, שאולי באמת אנשים הם מונעים מכל מיני גורמים ביולוגיים, גנטיים.
כרומוזום, הורמון.
כרומוזומים, הורמונים, גנטיקה, הפרעות, פוסט-טראומה. והפתרון שהתיאוריות הפוזיטיביסטיות מציעות הוא פתרון שהוא קשה לעיכול, שצריך להתווכח איתו, שאפשר להתווכח איתו, שבא ואומר, כשאנחנו מבינים שזה המקור לעבריינות, אז התגובה צריכה להיות במונחים של, לא במונחים של הנישה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מבינים שלאדם יש הרבה פחות אחריות מוסרית ואישית ממה שהתיאוריה הקלאסית ביקשה מאיתנו להאמין, וזה משהו שמעורר הרבה מאוד דיון, הרבה מאוד ויכוח. הוא קשה, זה רעיון שקשה...
התנגדות.
התנגדות, שקשה לקבל אותו. ביקורת אחרת באה דווקא מהתיאוריות שנדבר עליהן בפגישה הבאה. מהתיאוריות הסוציולוגיות. הביקורת שבאה ואומרת, יש משהו בלשים את הגורמים לעבריינות בפרט. ולא לראות את
הקשרים של החברה,
של הסביבה החברתית, את החלק הזה בעצם מחזק הרבה פעמים מדיניות חברתית שהיא מסתכלת על הפרט והיא לא מנסה לטפל במונחים של שוויון חברתי או בגורמים חברתיים לעבריינות. והביקורת הרביעית שהיא מאוד מורכבת זה שבסופו של דבר, כשאנחנו מקבלים את הרעיון שהאינדיבידואל, האורגניזם, הפרט, לא עומד בפני עצמו, אלא הוא מושפע ומתפתח בתוך חברה מסוימת,
כן.
אז קשה מאוד להבחין בין החלקים שהם חלקים תורשתיים ופיזיולוגיים לבין החלקים הסביבתיים. קשה מאוד לבודד. השפעות.
הזכרנו את מדעי המוח בשלבים יותר מוקדמים בשיחה שלנו, וזה אחד הדברים שמדעי המוח היום אומרים. משום שהמוח הוא פלסטיסטי, זאת אומרת, הוא גמיש, הוא משתנה כל הזמן לאורך החיים, קשה לנו מאוד לדעת אם אילו חלקים או אזורים מפותחים בו הוא נולד, ואילו דברים פשוט השתנו או אומנו לאורך החיים של האדם שאנחנו מתבוננות על המוח שלו, ואולי האימון הזה, כמו שתיארתי מקודם, סביבה מרובת אלימות, אולי זה אימן את המוח שלו להתנהג בצורה מסוימת. ובאמת קשה לעשות את ההפרדה הזאת. חוקרי וחוקרות מוח לא יודעים היום להפריד.
נכון, ואותן שאלות בצורות מאוד מאוד דומות, הם גם הקרימינולוגים עומדים בהם, והוויכוח, כאילו מצד אחד יש את הוויכוח הגדול בין הרעיון של בחירה לבין הרעיון הדטרמיניסטי. ומצד שני, יש את הוויכוח הגדול שהוא הוויכוח של הפגישה הבאה, בין ההסתכלות בעיקר על הפרט לבין ההסתכלות על החברה ועל ההשפעות שלה ועל האחריות שלה על תופעות של עבריינות.
כן. אז נסכם את הפרק השני?
בהחלט.
מצוין. בפרק השני עסקנו בגישה הפוזיטיביסטית להבנת העבריינות, והיא ממקמת את הגורמים להתנהגות עבריינית בגופו של העבריין. כמו ברפואה, ההנחה היא שהעבריין לוקה בגופו או נפשו באופן כזה שמביא אותו להתנהגות פורעת חוק. אז כמו ברפואה, המטרה של מדע הקרימינולוגיה לפי גישה זו היא לזהות את הגורמים לעבריינות ולפתח פתרונות מתאימים לכל אדם. ציינו שהגישה הפוזיטיביסטית מתייחסת בעיקר לגרעין הקשה של העבריינים, אלה שחוזרים לבצע עבירות ואולי אפילו מתפרנסים מפשיעה ומקיימים אורח חיים עברייני. דיברנו על סינדרום XYY כדוגמה להסבר פוזיטיביסטי להתנהגות עבריינית. דיברנו על הפרעת נפש מסוג פוסט-טראומה כדוגמה נוספת להסבר ההתנהגות העבריינית, כפי שהתרחש בארצות הברית עם שובם של החיילים ממלחמת וייטנאם. זו כמובן רק דוגמה אחת, יש רבות. מבקרי הגישה הפוזיטיביסטית רואים קושי בשלילת האחריות האישית של העבריין, וגם בהתעלמות של הגישה מגורמים חברתיים וסביבתיים. אנחנו נדבר על הדברים האלה קצת בפרק הבא שלנו, נכון?
כן, הפרק הבא למעשה נעשה עוד פעם שינוי בתפיסה, בהסתכלות. נעזוב את העבריין ונעבור לדבר על תיאוריות שרואות את המוקד, את המרחב שבו מתבצעת העבריינות, דווקא בסביבה של עובר החוק, במשפחה, בעיקר בשכונה, אצל החברים.
יפה, אז אנחנו עושות את הדרך מהבחירה והרצון החופשי של האינדיבידואל אל הגוף שלו, המוח שלו אולי, ועכשיו אנחנו יוצאות ממנו אל הסביבה שבה הוא נמצא.
נכון מאוד.
תודה רבה לך על פרק נוסף, דוקטור חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין פלילית, עוסקת בגורמים לעבריינות ותגובה חברתית לעבריינות, וגם מחברת הספר עבריינות ואכיפת חוק. תודה רבה לתמימה מסטוואלו ועל התחקיר, לאייל שינדר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית הזו לשידור. תודה לכן על ההאזנה. לפרקים נוספים תמיד אפשר להיכנס לכאן.org.il/podcast, לבחור תכנים נוספים מבית היוצרת של כאן תרבות. גם של המעבדה, גם של תוכניות אחרות. נשתמע.